להזכיר לכולם, אנחנו מדברים על השטן, האויב הגדול שלנו, ובמפגש האחרון, לפני שישה שבועות, עבר הרבה זמן, דיברנו גם על היכולות שלו וגם על התכונות שלו. אני לא מתכוון לחזור, דיברנו רבות במה שכתוב באיוב, שם תיאור מאוד ברור לגבי האויב האכזר, הרוצח, השפל, שאין לו שום בעיה להשמיד בני אדם כמו זבובים, לפגוע בכל אחד שהוא רק יכול כדי לממש את הרוע, הייתי אומר, את הזוהמה שיש בקרבו. ואם ישוע והאב הם אהבה בהתגלמותה, השטן זה הרוע, גועל נפש אמיתי, ולכן יום אחד הוא יושלח עם כל המשרתים שלו לאש גיהנום נצחית. ערב הזה אני חשבתי קצת להרחיב את הדיבור על המשרתים של השטן, נראה שיש מגוון של משרתים, על האויבים שלו, מי מוגדר כאויב השטן, ומה מצפה למי מאיתנו שמתייצב מול השטן ומשרתיו. נתחיל עם העוזרים של השטן, ואני העליתי כאן מהתגלות י"ב, פסוקים 3-4. שימו לב, פסוק 3 רשמתי רק חלקי כדי שלא ניכנס לכל הנבואה המיוחדת, וזה לא הכוונה. מוזכר כאן תנין גדול שסחב מן השמיים שלישית הכוכבים. אנחנו יודעים שהתנין זה כינוי נוסף לשטן, והכוכבים זה כינוי נוסף למלאכי אלוהים. במילים פשוטות, מה שכתוב לנו כאן, שהאויב הגדול השטן, אחרי שהוא חטא כאילל בן שחר, הצטרפו אליו שליש ממלאכי אלוהים. כמות אדירה. אני חייב לומר, אני לא מכיר בדבר אלוהים שום מקום שכתוב בדיוק כמה מלאכים, יש כמות אדירה. אני מחכה ליום שנפגוש אותם, גם את מלאכי אלוהים, את כל הקדושים. אבל ניתן להאמין שזו כמות מאוד רצינית של מלאכים שמרדו ביחד עם השטן נגד אבינו. ומה קרה להם? הם הותחו מהמקום שהם היו בשמיים. ואני הייתי מחלק את כלל המלאכים שהותחו מזבולם, תכף נקרא את הפסוקים, לשתי קבוצות. שימו לב. קבוצה אחת מהם הפכה לשדים או לרוחות הרות כפי שהם מתורים בדבר אלוהים. אני חושב שבעיקר בברית החדשה יש לנו המון המון דוגמאות לאנשים שנתקבו על ידי שדים שונים. זוכרים היה מקרה של אחד שנכנסו לו ליגיון של שדים, כמות אדירה של שדים שעשו לו דברים מאוד לא נעימים. האדם הזה התנהג בצורה מוזרה, לא שפויה. ועד היום אני מבין שיש אנשים מסוימים שהשדים מפעילים אותם, ואני מבין שחלקם קוראים להם בשם משוגעים, הם באמת לא מאבדים כל שליטה על ההתנהגות שלהם, על המחשבות שלהם. לא יודע אם שמעתי על המקרים, דווקא לאחרונה שמעתי כמה מקרים, על גברים שרצחו את הנשים שלהם, וכאלה שרצחו את הילדים שלהם. לא תגידו אויב, הילד או הילדה שלהם רצחו אותם בדם קר. ומה הם אמרו? שמעתי קול שאומר לי להרוג אותם. דברים מחרידים. ואני מבין שלפחות חלקם ממש תפוס שדים שמפעילים אותם. אז אלה הרוחות הרעות כפי שקוראים אל האפסים. המלחמה שלנו זה לא נגד בני אדם, נגד הרוחות הרעות אשר במרומים. זה ההתמודדות שלנו כולנו, וחשוב שנהיה מודעים לאויב הזה. החלק השני זה אותם מלאכים שחטאו ונאסרו ומחכים למשפט. זה מה שדבר אלוהים מגלה לנו. אני אקרא לכם שתי מקומות, בשנייה לפטרוס, למדנו בזמנו עם משה. אלוהים לא חס על אותם מלאכים שחטאו, הוריד אותם לקצווי ערים. מה בדיוק המיקום של קצווי ערים אני לא יודע אם אפשר להצביע באופן ברור לחלוטין על סמך דבר לאים. יש שחושבים שזה בתוך מעמקי כדור הארץ, כביכול היסודות שמהם יוצאים הערים בעולמנו. לא חשוב בדיוק המיקום, אבל ניתן לשער, זה באמת בתוך מעמקי כדור הארץ שבו אנחנו חיים. זה המקום שלנו. ושם נמצאים אותה קבוצה של מלאכים שלא משוטטים בעולם, והם עבדי השטן, משום שהם כלואים שם, הם שמורים שם, כמו שכתוב בכבלי אופל. ניתן להבין שאלוהים ממש תופס אותם בצורה מיוחדת, שהם לא יוכלו לצאת משם. וכל מה שנותר להם, מה זה? לחכות למשפט. תחשבו, מה זה? אנשים שהוא בקרבה יתרה לבורא, הגיעו למקום הכי נמוך ואומלל. וכל שנותר להם להמתין לגזר דינם, שהוא איום ונורא. אש הגיהנום הנצחית. תראו דומה שלנו ביהודה, מי שזה מכיר, המלאכים שלא שמרו את משרתם, שמורים במוסרות עולם, הם קשורים, הם כבולים, באפלה מוחלטת. אבינו הוא אור, אור יקרות, ישוע הוא נר שמפיק אור, והאנשים האלה הם רחוקים מאור אלוהים, גם במובן הרוחני אני מבין, וגם במובן הפשוט שלי, הם בחושך אמיתי לנצח נצחים. אויבים נוספים שמצטרפים לשטן, אלה אנשים מושחתים שהשטן מוגדר כאביהם. אלה דברי האדון, מי שמכיר. הוא פנה לאותם יהודים שתקפו אותו, והוא מה אמר להם? אתם מת אביכם השטן. יש לכם רצון אחד, למלא את תאוות האב שלכם. לא נעים להגיד. הם פונים לישוע כאילו בשם אלוהים, וישוע לא מתבייש להוכיח אותם על פניהם. האב הרוחני שלכם זה לא אלוהים, זה השטן. ומה הוא אומר על השטן? הוא היה רוצח ומשקר ואבי השקר. ולכן אין פלא שגם האנשים האלה רצו להרוג את ישוע, וממשו את כוונת הזדון שלהם, בסוף הסגירו את האדון לידי הרומאים כפי שאנחנו יודעים, ושפטו אותו למוות בצליבה. הם נהגו בדיוק כמו שהאב הרוחני שלהם, השטן בכבודו ועצמו. ישוע אדון מזהיר אותנו בהקשר הזה מאנשים כאלה, הוא אומר, אל תיתנו הקודש לכלבים, אל תשליחו פנינים לחזירים. אני רוצה שנבין, באמת שלא נהיה נאיבים. יש בעולמנו אנשים שהם בחינה רוחנית, הם כלבים וחזירים. אין להם שום רצון להתקרב לאמת או לאלוהים. כלום. בדיוק הפוך. אנשים מלאים רוח שטן, יש להם מטרה אחת. לבוז לאמת ולפגוע בכל מי שמתחבר לאמת. כפי שמסביר האדון, לא רק שהם לא יקבלו את המסר הרוחני שלנו, הם יזרקו את זה, ישליחו את זה, ישרפו את זה ממש באש. שמעתי על מקרים שלקחו ספרי ברית חדשה, פשוט העלו אותם באש בעזות מצח, ולאחר מכן הם ירצו לתקוף אותנו המאמינים. אז זה לא להיות טיפש. אני אומר לכם בגילוי לב, כשהייתי צעיר, הייתי מלא מרץ והתלהבות, וניסיתי בכוח כל הזדמנות לשכנע פעם ופעמיים ושלוש, דיברתי בלי סוף עד שהבנתי, באמת הבנתי, זה לא הדרך. מי שמחפש הוא ימצא. אני אגלה לכם סוד, אותו איתי בחור יקר שכולנו מכירים אותו, אני לא פניתי אליו בראשונה לאמונה. הדבר אחד שעשיתי, שמתי תנ"ך עם הברית חדשה ליד המיטה שלי, שכל מי שרוצה יוכל לראות, ונהגתי לקרוא כל ערב, בלי לעשות חשבון לאף אחד. והוא פנה אליי, אני זוכר את זה עד היום, את הפנים שלו, איך הוא היה אדום וסמוק. תגיד לי, אתה מאמין בברית חדשה? אני זוכר עד היום את המשפט שהוא אמר לי, לפני למעלה מ-40 שנה. ואיזה יופי, איך אלוהים השפיע ליבו, וזה דיבר אליו, הוא איש אמיתי שקיבל את האמת. אין לנו מה להתאמץ בכוח, שנבקש שהאדון יפעיל אותנו, ומי שמחפש אלוהים ישתמש, אבל לא אנחנו בכוחנו ויכולתנו, כדי להביא כל אדם שאוהב את האמת, והתברך באמת. אז אלה הם אנשי שטן אמיתיים, נבין, שלנו להתרחק מהם, לא לנסות לתקן אותם, בפירוש חבל על זמננו. היו אנשים שאני ראיתי, התחלתי שיחה דקה, שניים, אמרתי להם, בוא ניפרד כידידים, ובזה נאמרה שיחה. הבנתי, חבל על הזמן והאנרגיה, באמת חבל. יש בעולם אנשים שונים, שלא הייתי אומר שהם אנשי שטן במובן המובהק, ובכל זאת השטן, האויב, עיוור את העיניים הרוחניות שלהם. קוראים בשנייה לקורינטים, שהבשורה שלנו, כפי שאומר פולוס, נעלמה מן העובדים, מי להיות העובדים? הוא מסביר, אלוהי העולם הזה, הכינוי של השטן, עיוור את הדעת הרוחנית שלהם. הוא מונע מהנוגה, מהאור של האדון, לזרוח בחיים שלהם. אז שלא יהיו הבנות. אז מישהו יגיד, הם לא אשמים, הם אשמים מאוד. הם אשמים שמאפשרים לשטן לעבר להם את העיניים. זה שיתוף פעולה. אין לי ספק, אדם אמיתי שמחפש את האמת ודורש את האמת, לא בקלות השטן יעבר אותו אם הוא אמיתי. רוח הקודש יעזור לו. אבל מי שלא רוצה, זה לא הולך בכוח. ולצערנו, חלק הגדול ביותר של אנשי העולם נמצאים במצב הזה. אז הם לא אויבי ישוע במובן הכי עמוק של המילה. הם לא שונאים את המינים עד כלות נשמתם, אבל הם לא מתחברים. ואני אומר שכל אחד מאיתנו יש לו לפעמים קרובי משפחה ואחרים, שהם לא ממש בעד, הם גם לא ממש נגד, אבל הם לא הולכים בדרך אלוהים. והקבוצה הזאת, יש להם בעיה. הם בעיוורון רוחני, והם לא מכירים את האדון. וכפי שלמדנו עם בר לאחרונה על משל הזורע, כאן מדובר על אותם אנשים ששמעו את האמת, ספגו משהו, זרע רוחני לקרבם, אבל השטן, האויב, לקח את הזרעים האלה ולא אפשר להם לגדול בתוכם. אז זה אחריות של השטן, האויב, שיום אחד הוא יושלח לאש, אבל גם האנשים האלה אשמים שאפשרו לשטן להוציא את האמת מקרבם. אני רק אומר לכם בקצרה, אני קצר בזמן כמו שהבאתי בימי שלישי, משהו קצר, היה לי מקרה בלימודים שלי, בעבודה שלי, שזוכחתי עם בן אדם שעה וחצי בר, ואני לא מגזים. אדם רציני, מבוגר, הקשיב לי באמת הקשבה אמיתית. כל אחד מאיתנו שמנוסה בתת עדות, יודע שיש מאמינים שאתה גומר את השיחה איתם, אתה אפילו לא מרגיש להתפלל עבורם. בסדר, שמעו וזה לא מדבר אליהם. באמת, באמת הקשיב, אני אומר לכם, כשעה וחצי, שלושת רבעי הלוך וחזור שנסענו, ושאל מעט שאלות בצורה עניינית, ורוב הזמן הוא שתק, וזה נורא דיבר אליי. באמת הקשיב. אני לא זוכר את פרטי השיחה, אבל באמת הרגשתי שהדברים לא מדברים לשכל, ללב שלו. והיה לי הרגשה מאוד טובה. נפרדנו, אחרי יומיים שלושה ציפיתי שיהיה איזו התעוררות. אני עד היום זוכר את התגובה שלו. הוא אומר, תדע לך, שכל מה שאמרתי לי בכלל לא מדבר אליי. ואני ממש הרגשתי איך השטן התקיף אותו והוציא את הזרע. זה היה לי ברור כשמש. אני אומר לכם, יש לי קצת ניסיון בנושא הזה. באחד השיחות טלפון אמרתי לו, וגערתי בו בתוכך קשה, אמרתי לו, תשמע ידידי, אני יודע שהדברים דיברו ללב שלך. אני יודע. יום יבוא ותשלם את המחיר אם תקשה את הלב. וכשאמרתי לו, הוא לא יזה להגיד מילה אחת, הוא שתק. הוא ממש שתק. דמך בראשך עמד. אני עשיתי את חלקי. יום יבוא, תשלם את המחיר. כך שלכל אדם שרגיש למשהו מהאמת, הוא יום אחד יורשע לפני אבינו. שמעת, נחשפת, ואתה מקשה את לבך ודמך בראשך. כל אדם שלא נמצא בקשר קרוב לאב אל הבן, תקשיבו טוב, עלול להיות כלי בידי השטן. וכשאני רושם את ההערה הזאת, הכוונה גם למאמינים וגם ללא מאמינים, שלא יבנות. ואני אתחיל דווקא עם מאמינים, שימו לב. פולוס אומר באפסי פרק ד', אל תיתנו מקום לשטן. מי שחושב שמאמינים מחוסנים מהשטן, אז הוא לא מבין את דברי פולוס. הוא אומר מפורש, למי הוא פונה כאן? למאמינים בישוע, מי זה אפס? זה קהילה של מאמינים. וניתן להבין שמאמינים בייחוד בתחילת דרכם, כשהם לא מבוססים, שהם לא עוצמתיים, שלא נקטו עמדה עד הסוף להתכחש לנפש ואת אהבותיה ולהתהלך בקדושה. עלולים, אני הולך עלולים, לתת איזשהו מקום לשטן בלב שלהם. והשטן מחכה לרגע שהוא יכשיל מאמין כזה אולי בתחילת דרכו במיוחד, ויסיט אותו לעשות דבר שיפגע במאמינים. ותבינו, אנשים כאלה, אם חלילה נוטים למחשבות לא טובות, להפעיל אותם, ומממשים את זה בפועל, הם באמת יכולים לגרום למריבה, לסכסוך, לאימות בתוך הקהילה, למרות שהם טוענים שהם מאמינים בישוע. למה? הם לא סיננו את התקפת השטן בלב. אחד הדברים שלמדתי בחיי האמונה שלי זה לבחון, תקשיבו טוב, כל מחשבה שעוברת במוח או בלב שלי. אני התרגל לזה כבר, אני לא חושב על זה בכלל. אין מצב שעובר מחשבה בראש או בלב ואני לא מודע לה ואני בוחן אותה. ואם אני מזהה איזה סוג של מחשבה, מכל סוג שלו, שהיא לא בכיוון לגמרי, אני פשוט מעיף אותה ומסלק אותה מהמוח והלב שלי. אבל אם חס וחלילה, באה מחשבה לא טובה, וזה עלול לקרות, ואנחנו לא ערניים, את יודעים מה יקרה? זה יכול להתפתח בתוכו, ואנחנו עלולים לחוש תחושות מאוד לא טובות כלפי אח או אחות, והתוצאה איומה ונורא, אני אומר לכם, השטן יודע לבשל את הדייסה הזאת בתוך המוח שלנו, והתוצאות איומות, כשאדם חס וחלילה מאפשר לשטן דרך מחשבות לא טובות להפעיל אותו, להשפיע עליו, והוא בלי שהוא מודע לזה, הוא יכול להיות כלי בידי האויב שלנו. זה לגבי מאמינים. לגבי לא מאמינים, אני אתן תכף כמה דוגמאות נוספות. אז יש לנו מקרה שישוע מדגיש אותו אדם שהייתה בו רוח רעה, והיא עזבה אותו. ואם אתם יודעים, הרוח חוזרת ובודקת מה קרה לבן אדם. אני מזכיר להם את הקטע במתי י' ב', אחרי שהרוח יוצא, היא מחפשת מקום צייה, מקום מבודד להיות שם. היא לא מוצאת מנוחה. היא חוזרת לאותו אדם שהיא בו שכנה בליבו, והיא בודקת מה קרה בלב. אם הלב נשאר נקי, בוואקום, ללא שום שינוי, זאת אומרת שלא נכנס רוח אלוהים בקרבו של אדם כזה, נשאר וואקום, מה הסכנה? שהרוח שהייתה בקרבו, היא הייתה רעה, רוח של שד, היא אספה עוד שבע שדים איומים ונוראים גרועים ממנה, ייכנסו לריבו של אותו אדם, וישוע מסכם ואומר, אחריתו תהיה רע מראשיתו. אז נבין, זה אדם שנותן מקום לשטן. הרוח עזבה אותו, שיקר את עצמו בידה. אנחנו למדנו לא מזמן ביוחנן, על אותו אדם שישוע אמר לו, אל תוסיף לחטא, אם תחזור לחטא, הסוף שלך יותר גרוע ממה שעברת עד היום. איזה חודש לבני אדם. אם הייתה בהם רוח לא טובה והיא עזבה אותם ליפול על הברכיים, להתחלה, אלוהים תרחם, תעזור לי. אבל אם אדם נשאר בריק, בוואקום, ולא מפנית כל הלב להבינו, הוא צפוי להיות מוכה על ידי לא שד אחד, המון שדים. באחד המקומות דובר ליגיון של שדים. ואדם כזה באמת הופך לכלי חזק ועוצמתי. הוא תפוס על ידי השטן ומשרתיו. ישנם אנשים שמה שמאפיין אותם, שהם מאמינים ומתחפשים לשליחי המשיח. פולוס אומר בשנייה לקורינטים, ישנם שליחי שקר שהם נראים מבחוץ כמו שליחים אמיתיים. אם אתם תבואו לאספה של שליח שקר כזה, הוא יתפלל בשם ישוע, הוא ייקח את הברית חדשה, תאמינו, לא את הקוראן, את הברית חדשה הוא יפתח, הוא יפתח את התנך, הוא יצטט פסוקים מכתבי הקודש שכולנו מקבלים ומאמינים בהם, הוא יתפלל בשם האדון ישוע, הכל נראה רוחני לחלוטין, הוא יצטט לפעמים פסוקים רבים ומגוונים מדבר אלוהים, והסכנה היא, הוא ייתן איזה מסר של 50-60 דקות, יכול להיות ש-90 ומשהו אחוז מהמילים שיצאו מהפה שלו נכונים, הוא מצטט את דבר אלוהים. אמרתי, לא את בודה, לא את קונפוציוס, לא תורות המזרח, את הברית חדשה. והשטן, באמצעות איש נביא שקר כזה, יכניס רעל רוחני, באופן שמי שלא בקי באמת של אלוהים ורגיש אליה, הוא עלול ללכת שולל דרך אדם כזה. המאפיינים של אנשים כאלה שהם מאוד קריזמטיים, יש להם זיכרון פנומנלי, יודעים לשלוט לך עשרות פסוקים בעל פה, אני אומר לכם, יכולות מדהימות, והשטן, האויב של אבינו שבשמה וישוע אדון, משתמש בהם לעתות מאמינים. זו סכנה אמיתית, משום שכאן מדובר בתוך הקהילה. אם השטן יחדיר לתוך מעוז הקהילה, תראו, איש שטן שלו, אתם יודעים איזה נזק ייגרם? לא נתפס. ואיזה אחריות יש באופן מיוחד למנהגי קהילות לזהות טיפוס כזה, אין יאללה, טיפוס כזה, ולהראות לו את הדלת החוצה. החוצה. אין לנו מקום לאנשי שטן שרוצים להכניס רעל. אין מקום, אין סנטימנטים. אין מכילה לאדם כזה. החוצה. החוצה. זה הדרך. איש אלוהים לא ירשה שיכנס לתוך הקהילה איש שטן. בלי סנטימנטים, בלי סיפורים. צא החוצה. זה המקום שלך. אין מה לתקן אדם, אין מה להסביר לו. אם הוא נתן לשטן להיות הבוס של חיה ולהשתמש בו, אדם כזה דמו בראשו, ולצער יש בקהילות המשיח אנשים מהסוג הזה שמדי פעם מתפרסמים ברבים. אז אחד הדברים שנדרש מאיתנו, בקיאות מאוד יסודית בדבר אלוהים, שאף אחד לא יוכל לתת אותנו בקלות. בנוסף לכך, ישוע מלמד אותנו שאנחנו אמורים לזהות, אם אנחנו מאמינים אמיתיים, כל נביא שקר או מורה שקר. כפי שכתוב במתי, ישמעו נביאי השקר שבאים בלבוש כבשים, שימו לב איזה שחקנים, ובתוכם הם זאבים טורפים. וישוע נותן לנו אמצעי מאוד בדוק לזהות אנשים אלה. מה הוא אומר לנו? בפריים תכירו. אני רוצה שנבין, אחד הדברים שנורא מטרידים אותי עד היום, אני חייב להגיד לכם, בייחוד לגבי מאמינים צעירים, הם מאוד מאוד מתלהבים מצעירים אחרים שיש להם יכולת דיבור פנטסטית, אינטליגנציה, זיכרון, יכולת ורבלית, והם מעניינים והם מיוחדים ומה לא. הם מתלהבים מהכישרונות שלהם האנושיים. זה מה שצריך להעליב אותנו. אני אומר לכם, אני הייתי לפני שנים במצרים איזה מפגש של מאמינים, לא שאני זוכר את זה עד היום, בחור צעיר עלה לבמה, והמשפט הראשון שהוא אמר, יש דברים שאני לא יכול לשכוח, מה אני אעשה? נורא צורמים לי. הוא אמר המשפט הבא, היום תשמעו משהו שלא שמעתם אף פעם. אני באמת שואל, זה פתיחה של אדם צנוע? אני באמת שואל, של איש אלוהים? בעיניי לא. אף אחד שלא יספר לי סיפורים. אתה יודע מה שמעתי, מה לא שמעתי? מי אתה ומה אתה? תשפיל את עצמך. מה זה הדיבור המטומטם הזה? לא, אתה יודע מה שמעתי? טיפול לביק, אלוהים תברך אותי, תשתמש בי, זה אדם רוחני. מה זה כל הפסדה הזאת? אני ואני ואני. ואני אומר לכם, אדם עם רוח של גאווה, אני בז לו, פשוט בז לו. שיהיה מלומד, שיהיה פרופסור, מי זה מעניין? מה הוא בא לעשות רושם על מישהו? איש אלוהים הוא אדם צנוע. הוא דואג שישוע יקבל את הכבוד, ולא האגו המנופח שלו. זה החטא ששנוע עליי, ואני לא מוכן לקבל רוח כזאת. כדוגמה אני אומר. והקהל מריע לאדם כזה, מחל הכפיים, אז מה אם יש לך? ידענות בדבר אלוהים. איפה הרוח? זה מה שצריך לבאור בנו ולהפעיל אותנו, ולרגש אותנו. אדם צנוע, אמיתי. שיש לו אהבת אמת לאלוהים וישוע. אז עד לכאן דיברנו על משרתי ישוע, ואני לא אמשיך הרבה. משרתי השטן, סורי. ובקצרה עכשיו לגבי האויבים של השטן. אני מקווה לא להאריך, השתדלתי לקצר היום. אז כמובן שמי שהאויב הכי משמעותי של השטן מזה, שאני אומר אלוהים זה האב, הבן ורוח קודש, זה ברור לחלוטין. הם האויבים אחד של השני. בנוסף להם, מלאכי אלוהים. איזה מלאכים? כל אלה שנשארו נאמנים, דיברנו על שני שליש שנשארו נאמנים, והשליש שיצא נגד אלוהים. אז השני שליש הם עדיין משרתי אלוהים, ומעצם הנאמנות שלהם לאלוהים, הופכים להיות האויבים של האויב, של אלוהים, של השטן, זה ברור. והקבוצה השלישית זה כל אנשי אלוהים שמת אוהבים אותו, יראים אותו ומקנים לו ולדברו. ואני רוצה לקוות שאנחנו כולנו שיושבים כאן משתייכים לקבוצה הזאת, אנשים שאוהבים את אבינו, את ישוע, ורוצים לחיות למענו ולכבודו. אז מאוד חשוב שנבין מה המקום שלנו מול האויב, מול השטן. הוא לא אמור להתייחס אלינו באדישות, בפירוש לא. אנשי העולם נמצאים בכיס שלו בצורה כזאת או אחרת, יודע להפעיל אותם, להשתמש, אין לו בעיה עם אנשי העולם, תאמינו לי. הוא בדרכו יודע לסובב אותם. אנחנו האויבים של האויב, של אבינו שבשמיים. ומה המסקנה? שעלינו לצפות, תקשיבו טוב, לצפות, שהאויב הזה לא ישקוט ולא ינוח, וככל שאנחנו יותר רציניים, יותר אמיתיים, יותר נחושים, שלא נתפלא שהוא נסה להתקוף אותנו בכל צורה שהיא. ואני אזכיר רק מקרה אחד מאוד בולט, דברי האדון לשמעון פטרוס. מה הוא אומר לו? הוא פונה לשמעון ואומר לי, זמן קצר לפני הצליבה, הנה שאל לו השטן לזרות אתכם כחיתים. הפירוש, להעיף אתכם לכל הארוחות, אותך ואת כל התלמידים. וישוע מוסיף ואומר, אני התפללתי בעדך שמעון פטרוס, שאמונתך לא תכלה. וישוע ידע שהוא יכחש בו שלוש פעמים, ולכן הוא אומר, כאשר תשוב בתשובה, חזק אתכם. ישוע ידע היטב שהוא עומד להיצלב, וכשיבואו לתפוס אותו ולהסגיר אותו ולהקות אותו ולהשפיע אותו, כל התלמידים ינוסו על נפשם, הוא ידע את הכל. אבל הוא התפלל אל אביו שבשמיים, שינצור את פטרוס, שהוא ידע שגם הוא יכחש בו שלוש פעמים, ישוב בתשובה, יאסוף את התלמידים, וימשיכו לעבוד את אלוהים ואת ישוע בכל הלב והנפש. ואשרינו אנחנו כ-2,000 שנה אחרי שהאירוע הזה קרה, איך אלוהים בחסדו עזר להם להתאושש, להתחזק, להיות נאמנים ולבוא כל התקפה של השטן נגדם. שליחי האדון האמיתיים, אני רוצה להזכיר לכם, חושבים שכולם למעט יוחנן השליח, שילמו בחייהם, בקדושה עבור ישוע בחייהם. הם לא פחדו מהמוות. היו מוכנים להקריב את נפשם עד מוות, ועשו את זה בפועל, כדי להביא כבוד אמיתי לאויב, להבינו נגד אותו אויב שמחפש אותם, לפגוע בהם ולהשמיד אותם. אנחנו רואים בפטרוס, פנייה לכל אחד מאיתנו, להתעורב ולשקוד. האויב הסתה שעוד מסתה כמו אריה שואג, שלא נהיה טיפשים. אנחנו כל הזמן במלחמה. אני רוצה שייכנס לראש שלנו. מי שעוד לא הבין את זה אחרי כמה עשרות שנות אמונה, אנחנו לא בחלל ריק. וככל שאנחנו יותר נחושים, יותר בלעת לעשות את הדבר הנכון לפני אלוהים, ולא מוכנים להתפשר עם כלום, עוד יותר נרגיש את התקפות השטן ומשתיו. ככה זה עובד, אני אומר לכם. זאת הנוסחה. והוא מסביר, פטרוס, דיו כי עינויים כאלה באו לאחיכם. מדובר על עינויים, על סבל אמיתי שעברה הקהילה. זה לא עבר לידם, הם באמת שילמו בסבל אמיתי עבור האדון. והוא מסב ומאחר, הוא נותכם מעט. האדון ישלים אתכם, יחזק אתכם, יגבר אתכם ויסד אתכם. מה שאני רוצה לומר, שאף אחד מאיתנו לא יופתע, אם יעבור איזו התקפה של שטן ומשרתיו. אני אומר לכם, אני אמרתי, אני לא אתפלא אם יום אחד למקום שאנחנו מתאספים, יקיפו אותנו כמה עשרות דתיים ויעשו בלגן, אני בכלל לא אתפלא. האויב שלנו מחכה להזדמנות בשעת כושר. ואנחנו צריכים לצפות לעבור כל קושי. אני שמעתי קהילות בדרום שעברו דברים מאוד קשים. שבוע אחרי שבוע באים ומתקיפים אותם וסותנים אותם. וקולים קריאות גנאי ומצמים ומה לא, דברים מאוד קשים. איך כתוב? כל רוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישלמו איזה מחיר. ושנעבור את הדברים הקשים האלה, שלא תיפול רוחנו. איך אומר ישוע? תשמחו, תגילו, תרקדו, שיש לכם זכות לסבול למען האדון, גדול שכם בשמיים. מהי היכולת שלנו מול השטן? אני רוצה כבר לסיים. אומר יעקב, יקנאו לפני אלוהים, יתייצבו נגד השטן ויברח מפניכם. יש כאן את כל הסוד. עם מה מתחיל הכוח שלנו? עם דבר אחד. שאנחנו משפילים את עצמנו, ובאמת מרגישים אפס לפני אבינו שבשמיים. אותו מאמין שתופס ביטחון וחושב שהוא גיבור גדול, אני אומר לכם, השטן יכול לעשות אותו כזה קטן. אני אומר לכם, זה המתכון לנפילה, זה גאווה והרגשה שאני, ואני, מי אתה? מה אתה? כלום. תשפיל את עצמך. וכשאנחנו מורידים את זה לפני האדון, נכנעים באמת, ושנמצוא חן לפניו כמו ילדים קטנים וטובים, הוא נותן כוח, נותן גבורה. מה התוצאה? של כוחו בנו, מה התוצאה? אותו אויב יברח, ינוס, יסתלק מהחיים שלנו. ואני רוצה לקוות שכולנו חווינו רגעים כאלה בחיינו, שראינו שהוא מנסה להתקיף אותנו, אנחנו נחושים, ואין לו ברב. אבל אם חלילה לא נהיה אמיתיים, ושוקדים ומלאים ברוחו של אבינו, האויב הזה להיות מאוד אכזר, לפגוע בנו, להסיט אותנו ולהכשיל אותנו בדרך הנכונה. ואני אסיים באל הרומים, כפי שהוא אומר, אלוהי השלום ידכה את השטן במהרה תחת רגליכם. אנחנו לא מזלזלים בשטן, אבל אין לנו מה לפחד ממנו. שנוכל לישון טוב בלילה בתנאי אחד יחיד, שהלב שלנו נקי לפני האדון. זה כל מה שנדרש, תאמינו לי, לב נקי. ועם הלב נקי ורוחו בנו, אנחנו בעזרת האדון ננצח את האויב האכזר הזה. הוא לא יוכל שערה משערות ראשנו יפגוע ללא רשות האדון, ונוכל להביא כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים וישועה.